ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו עומדים אמנם בשש הראשון של מגדל, אבל נדמה לי שבשנה הקודמת כמעט הייתי מלך עם שיעורי בית על יסודות במסכת הרב קוק שבאים לידי ביטוי בקטע הראשון. לצורך זה אני מבקש לפתוח במודיעין. מי שיש לו סידור, תם במודיעין. אז כמובן שיש כמה בעיות וכמה אתגרים במודיעין הזה. אחד הסיפורים הפיקנטיים שיהודי אחד, לצורך העניין נגיד היה ליטאי, היה שומר תורה, הרבה מוצאות, הוא שמע על אדמו"ר פלויני שהוא מתפלל בחצי היום. כי אתה לומד את שולחן ערוך, אתה במשנה, יש זמן של תפילה וכו'. הוא החליט שהוא נוסע אצלו, לשאול אותו. הוא בא לפני ענות השחר, נכנס לבית המדרש, ומוצא את האדמו"ר הזה יושב ומקטיר קטורת. זאת אומרת, הוא מעשן פייפ. הוא מעשן אותו מלול, כן, מטרת ארוכה כזאת. בסדר? יושב, מסתכל, מסתכל, ראו כל הזמן מקטיר קטורת. פתאום הוא רואה שעוד מעט ותיקין, אין לו זמן לכל הקונצים האלה. הוא מתקטר מטלית, מתקטר תפילין, אומר את כל מה שיש בסידור לתפילה. קודם התפילה, הוא מתחיל להתפלל. השם בשולב, הוא מתפלל והוא עוד ממשיך. הוא אומר את התפילה, יש חוק לישראל, הוא לומד את המנה חוק, יש משנה ימין, יש דב יוימין. הוא גומר את כל המטלות, השמש עומדת בחצי השמיים, והוא עוד קיצר ניגש אליו ואומר אליי, תראה מה אני הספקתי, מה אתה הספקת. הוא אומר, תראה, אתה בסדר. שנינו קמנו, הרי כשבאת לבית המדרש אני כבר ראיתי. אתה התחלת להתפלל, גם אני התחלתי להתפלל. התחלתי להגיד מודה אני לפניך. התחלתי לחשוב מי זה אני ומי זה לפניך, ואני עדיין חושב. יש לקח גדול בתפילה הזאת, והאמת היא שמבחינת ההלכה נטו, אם באמת היהודי הזה יכול להתרכז כל אותו הזמן במי זה אני ומי זה לפניך, אז מסתום את זה התפילה שלו. אז זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, אני אחפש כבר את הסעיף ההלכתי שפותר אותו, אבל ההנחה היא שכך צריך להיות, אלא שמי יכול להתרכז במשך שעות ארוכות במחשבות מי זה אני ולפניך. אז מילא לעיין בפירוש הדברים הללו זה בעל משמעות רוחנית. מלך חי וקיים, כמובן איזה בעיה, נדמה לי שזה מישהו מהקודמים לחכמי צפת שחיבר את ה... שידון את הקטנה הזאת, המילה התוכן, איזה בעיה הלכתית הייתה לו והוא עקף אותה. עוד פעם? למה זה תורה? אומרים לפני, אבל גם אשר יצא אומרים לפני. גם אלוקאי נשמה לפי נוסחה עוד אומרים לפני. לפני ברכת התורה אסור ללמוד, אבל להגיד דברים לשבח המקום, איזה בעיה הוא
הקם?
מדויק יותר. שאין כאן שם משמות השם. זאת אומרת, שם משמות שאיננה מחכים לא אלוקים ולא לא פטנטים. מלך חי וקיים. במלך חי וקיים הוא למעשה יתגבר על הבעיה הזאת. ולכן אפשר לומר את זה בין תילת עדיין, אפשר לומר את זה ליד שמתעוררים וכו'. אבל אי אפשר לומר את זה בלשון. אז במילים חי וקיים המחבר של התפילה התגבר על הבעיה ושלח את זה לכתובת מדויקת. זה כתובת שרק היא יכולה להיות חי וקיים. מה ההבדל בין חי לקיים? זה בדיוק מה שהעסיק את הרב. אז אם יש לכם סידור, בואו תפתחו בעמוד ב' ורק נהיה חלק על. אני כמובן לא אקרא את, לא אפרש את הכל, כי אז אנחנו נצטרך להגיד במקום מגדל ללמוד את זה. אבל חי וקיים הם למעשה שני דברים סותרים זה את זה. חי, מקור החיים, אוצר שיפת החיים כולם, החיים המוחלטים, אשר אי אפשר לסמנם בשום סימון של חיים מורגלים. כל יסוד תיאור חיים, בכל היצורים ומה כתנוצצות חיה, המהירה על התוכן המת ומעוררתו, אבל החיים המוחלטים, החיים שבכל מקום שהם פוגשים הם ממלאים הכל לאור חיים, הם מיוחדים למלך חי, מלך חי הוא השם לבדו, שהממלכה היא כולה חיה, משופעת ומשפעת, בחיים המקוריים הנובעים תמיד להיקף ותחיל מכוח הזה, מלך חיים. כל המשכה, כל המשכת ממלכה עניין ושוכלל מן החיים מצד עצמו, מה שנמשר ונעשה על ידי אחרים, המעשה בעצמו אינו מקושר, ושבעו עם המסדר והמפקד או המסדר והמפקד, אין בו בעצמו תוכן של חיים ממלכתיים, אבל הגדולה והגדולית הבחיה את כל חיי העולמים, אדם המרים בפתיחת עיניו שום ממלכה חיה כולה. מלך הכבוד השאלה וההודעה מתפרצת, הוא לבדו הוא חי בתור מלך מנהיג מהממלכה החיה, שאין עם השום חשקת מוות, כל שב ועתיד, לשוב להיות מתענג על השם מקור החיים, השקפת העתיד מתלבטת, מתלבטת, בהופעת ההווה הפתאומי בראשית להתפרקות החיים, אשר האדם חש בצדו מקבלי השינה, המלאים ללמת מוות את אור החיים. וקיים. הקיום הוא העמדה הקבועה, מתעלה מכל שינוי ותמורה. מקור החיים הוא היש הקיים והעומד באמינותו, נגמה לכל השינויים כולם, אני השם יושני. אמנם החיים אינם מצטעים לנו כי אם על ידי המון שינוייהם, ואנו מתעלים להכרה והרגשה העליונה של מכון החיים של ההוראה האלוהית, שתואר החיים ותואר הקיימות מתאחדים בו. אנחנו באים להסכים שכל המון השינויים אינם משביטים את הקיים, את הקיימיות, כי אם בערכם של הנבראים, בעלי החלק והקצבה, אבל באור הנצח השינויים כולם אינם רק אוצרות חיים קוראים, חיים עליוניים וחיים קיימים, חלקים יושבים בעצרותיהם בראשי המדינים דיו השכינה. הישיבה היא הקביעות, קבועים הם הצדיקים, איתנים הם באור החיים הקבוע בלתי נשמע, ודווקא עם זה מלא כל, הוא מלא כל הליצוד וכל האור שעל שזי בחיים. מי הם? כן, תהבן ואנו חבורתה, בהקדמות, אמר הפייטן. זה בא מאור פני מלך חי וקיים, ששתי ההופעות של החיים, המלאים לפי השקפתנו שינויים ודמורות, הקיימיות, האיתנה ובדדת, מתחדות בו בייחוד נפלאה. אז אני שלחתי גם קצת למוסר הקודש, לעיין גם לאורות הקודש, בחיות העולמית, אבל למעשה הוא כתב כאן משני הקטעים האלה. אז ננסה לצאת מתוך הנראה שכולנו הבנו את הקטעים שקראנו. עכשיו אני אנסה להסביר מה אני הבנתי. חי וקיים הם למעשה סתירה. אנחנו מכירים את תופעות החיים שאנחנו מכירים. מה מכנה משותף יש לכל ההופעות שאנחנו קוראים להם חיים? מאיזה מגדרה? שמתים. שהחיים הללו הם זמניים. כל דבר שהוא חי, ניקח, דומם, זומר, חי מדבר. גם העץ, נתחיל מהצומח, מדרגה אחת מעל הדומם. כל הדברים שהם לא דוממים, יש להם ערך של חיים. אתה קונה פרחים, זה נחמד, זה נעים, זה מדבר, זה משמח, פופ, בסוף הוא נובל. גם עץ נטוע באדמה, אני כבר לא מדבר על תופעת השלך עצים, תופעת תקופתי, אבל גם עץ, מעט 50 שנה, כמה זמן יותן לו, יש לו אורח חיים אורך חיים קצור, זה מתבלה, זה לא יכול להמשיך להתקיים. לפעמים הוא משתנה, הוא מחליף, מי שמכיר את משל העץ באיוב, אז גזע אחד מת, שורשים חדשים מתחלפים, וגם לזה יש מגבלות. כבר לא מדבר על החג, אנחנו כולם יודעים כמה זמן יכול בעל חג לחיות, עוד שנה, עוד שנה, עוד 20 שנה. גם אם הוא לא נאכל על ידי משהו, וגם אם הוא לא נטרף על ידי משהו, יש סוף. במדבר, היום יודעים, נדמה לי הביולוגיה האולטרה מודרנית, מדברת על כך שהתאים האנושיים לכתחילה, כשהאדם נולד, הוא נולד עם אפשרות קיומיות של 120 שנה. הגנים, מיוחד, מיוחד משה רבנו, שלא קעתה עינו ולא נס לחור. אני לא מדבר על חיים שלפני המבול. מה שקרה הרבה המבול, הוא מדבר על העולם שאנחנו מכירים. אז החיים של המין האנושי, אני מאחל לך שתחיה עד 120, ומה יהיה אחר כך? אני כבר לא מדבר על השנים, נניח, מ-80 עד 120, שיש הצטרפות, יש תופעות של זקנה. מה זה זקנה? התנבנות של תאים, שהתאים הללו לא יכולים. אז זאת אומרת, אתה החי הזה איננו יכול להיות קיים. אנחנו מדברים על קיימות של הדומם. אבל גם שם, בעולם, כמעט הייתי אומר, האינסטלטורי הקיים, יש היום חידוש של עייפות של חום. כשבא השרב רב ואומר לך, הברז הזה התקלקל, מה יש? שמו בו צינור של 5 צול לתור בריא, הוא עבר את כל הפיקוח, ואם עוברים בו כך וכך שנים, אז האוויר, אז החום, אז חילופי מזג אוויר, אז המים, הוא מתבלה. זאת אומרת שגם, שמעתי פעם מהנזיר שאמר, אין לך דבר שנראה לך יותר דומה מאשר האדמה. והיום אנחנו יודעים, כבר לא מדבר על הגילויים האטומיים, שגם באדמה, שהיא מקור החיים, זאת אומרת, משם תונה, גם שם יש איזו דינמיקה. וגם זה סלע, הוא מתגבש, הוא מתפורר, השנים אוכלות בו. כמעט ואנחנו לא יכולים לדבר על תופעת קיימות בלעדית. יוצא איפה שאנחנו לא יכולים לדבר על חי קיים לעד, ואנחנו לא יכולים לדבר על קיים, על קיים לעד. אז זה רק מושגים שאנחנו עושים בהם שימושים. מלך חי וקיים, זה פרדוקס שאנחנו לא מכירים אותו בעולמנו שלנו, ואנחנו מניחים שהוא קיים מחוץ לעולם שלנו. אנחנו לא יכולים להעביר אותו במעבדה. מה שאנחנו קוראים צורה של חיים, זאת אומרת, חיים בצורה בלעדית, אנחנו מיירסים אותו לקדוש ברוך הוא. ומה שאנחנו מדברים על קיים, ומה שאנחנו מכירים אותו, אנחנו גם מיירסים אותו לקדוש ברוך הוא. וההרכבה של שניהם, זה מה שנותן לנו את הנוסחה חי וקיים. בערך זה מה שעומד ברקע של שני הקטעים האלה. אז נמצא שמלך חי וקיים זה לא רק פטנט פילולוגי בשביל להתחמק מהזכרת שם שמיים כדי לומר אותו לפני נטילת ידיים. האדם מתעורר עם שפיץ פילוסופיה. הוא לא תמיד מדווח לעצמו מה שהוא עושה, אבל אם הוא מקטיר תורת והוא חושב, אז הוא מגיע ליסוד של חי וקיים שמתאחדים בנצח של הקדוש ברוך הוא. ליסודות הללו יש גם השלכות לעולם שאנחנו מכירים. העולם שאנחנו מכירים הוא קיים. לכאורה הוא קיים. דור הולך ודור בא מהארץ לעולם ומעדת. אז יש לך משהו קיים, ואילו החיים שבו הם מתחלפים. אסטרונומיה באנציקלופדיה העברית, ושם יהודי כמוני יכול לשאוב את ידיעותיו באסטרונומיה. כתוב שם שיש כל מיני תיאורים של הקוסמוס שאנחנו מכירים. ולאחרונה גילו דבר מעניין, שהמרחב מתפשט. סוף העולם. מה זה סוף העולם? מיליון ישנות אור. אתם הרי יודעים כמה זה שנה, כמה אור רץ לשנייה, שנות אור, כמה זה שנה אור, כמה זה מרחבים של אינסוף. אוקיי, אז יש לנו את הטלסקופ הגדול ביותר, ואנחנו מסתכלים בו, ואנחנו רואים במרחקים איקסים נוראים כאלה, אנחנו רואים קבוצת כוכבים. יופי. אנחנו מזיזים בכמה זוויות את הטלסקופ הזה, ואנחנו רואים במרחק איקס באותה קבוצה, רואים עוד קבוצת כוכבים. ורושמים לפנינו, בחודש הבא אנחנו שוב מסתכלים, פלא פלאים, אותה קבוצת ערפילים כוכבית במרחק שראינו, התרחקה עוד יותר. זה לא קיים, זה לא יציב, זה לא סטטיבי. במרחק מהמקום שאנחנו נמצאים, המרחק גדל במשך הזמנים, במשך השבוע, במשך השנים וכו' וכו'. עכשיו, עוד יותר עמוק, ואנחנו מסתכלים על קבוצת כוכבים השנייה, שגם אותה ראינו במרחק, וגם היא התקדמה. אבל הם התקדמו ביחס מתמטי שווה למה שהיה קודם. המרחק שלהם בינם לבין עצמם ובינם לבין הכדור הוא גדל ביחס שווה. ואני יכול לכתוב נוסחה מתמטית, ואתה אגב הוא ששומע פה על העולם בלעדיות ועל העומק של העולם המתמטי. אני מקווה שאתם מבינים את המשל שאני סיפרתי. שזה אתה צריך לבוא, לא, 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 נכון, אני יכול עם הידיים, אבל לכתוב. ונתן לעצמנו שזה כדור הארץ, ופה יש קבוצת כוכבים, ופה יש קבוצת כוכבים. יש מרחק שווה ביניהם, ומרחק מכאן לכאן. בעוד חודש אני מסתכל, זה זז לכאן. זה זז לכאן, והמרחק ביניהם הוא יחסי למה שהיה פה, ופה, ופה. במילים אחרות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה לא נגמר. זה מתקדם. זה דינמי. המוח האנושי צריך לעשות מאמץ בשביל להבין על איזה מרחבים אנחנו מדברים. מרחבים מדהימים. אתה נשאר נעתק מילה בשביל להבין. אין סוף. כמרה בבובבסיה. שהעולם סגור, ויש מקום אחד שהוא פתוח. והקדוש ברוך הוא השאיר אותו פתוח, ואמר, מי שהוא אלוה, שיבוא ויסגור לי. אתה רוצה להתראות עם אלוהים? נראה אותך חוסם את המרחב. אז חזר אמרו, אין מרחב חסום. אני לא יודע אם חזר יביא את כל הפטנטים שאנחנו מגלים היום בעזרת הטלסקופ. אבל שהמרחב הוא דק, הוא חי, הוא מתנוגע, הוא מתקדם. מה רצינו?
אם הכל...
אל תשאלתי על
מטלת,
אני לא מבין
את זה. אם הכל
נושא לבוא עם עצמם,
אמרו לנו
מנקודה
אחת, פעם זה היה עובדה,
צפור,
מה
הנקודה
בעצם?
אבל
פעם
זה
לא?
לא, מבחינה,
זה
יישור הארץ? ויומר, הוא אמר, ויהי, ונכנס המתמטיקה, וזה מתפשר.
הנקודה בעצם זה...
במקום שאנחנו נמצאים, אני לא יודע את הנקודה בלעדית, אבל במקום שאנחנו נמצאים, שם אנחנו עוד יודעים. אולי יש שם...
אבל אומרים שהשיטים משם מושתת העולם.
נכון.
זה הנקודה האמצע
שלנו. נכון, עם הגמרא ביומה.
מפה הכל...
אז אתה זוכר את רש"י שם. אתה לא ידעת את זה עם רבי יומה נולד לתמובן? אומר שהמרש"י מציון תושת דברי העולם וממנו נדבקו הרגבים והם התפשטו מהנקודה הזאת. מציון מכללו, מציון,
מתוך ציון זה לכן ציון, זה מצוין. ממנו זה יתפשט. כי אני, אם אני עומד פה, אז פה זה המרכז בצורך ההבנה הזאת. על כל פנים, אני מתכוון לטעון שהדינמיקה, החיות, החיוניות, אתם מבינים, כשהרב דיבר על חיוניות שיש בעולם, הוא ראה לנגד עיניו גם את החיים הללו. החיים הללו קודם כל גם בעולם הפיזיקלי וגם בעולם הרוחני. ישנה, גם לך יש, בנשמה שלך גם יש יסודות, והיסודות הללו, אתה מבין טוב יותר, אתה מבין עמוק יותר, אתה הולך ומתפתח, אתה הולך ותופס תפיסה עוד יותר רחבה. אבל אם אני נאמן לנקודה שאמרנו קודם, שכל חי סופה למות, אז זאת אומרת, התהליך הזה באיזה מקום שהוא פום, התנפץ, ייגמר. הוא חי וקיים. בתוך החיוניות הזאת, בתוך הדינמיקה הזאת, אין חוק הכליון. כאן זה לא ייגמר. זה קיים, יש יסוד. ובאותה מאמר שאמרתי על החיות העולמית במוסר הקודש, יש שם דיון, או במובדנית העולם, יש שם דיון על שלמות והשתלמות. אתם מרגישים את הסתירה שבמושגים הללו? כשאני אמרתי שלמות, אז אמרתי שלם, זהו זה. עליו אין להוסיף, זה נתון. אם אמרתי השתלמות, אבל אנחנו מכירים כל מיני השתלמויות למיניהם. למה באמת, עכשיו אתה גומר לו בכלל דבר. למה באמת קוראים היום בשפה המודרנית השתלמות? לאחד שגמר, לאחד שהוא שלם, והוא מוסיף על שלמותו. מה יש בקהילה, מה אני מספר בקהילה, יקי, שהפכה להחמרה וראתה שהרב הזה כל היום הוא לומד. אז הם באו למי שהמליץ על הרב, אמרו, אנחנו חשבנו שאנחנו קיבלנו מישהו שהוא פעם גמר את ההשכלה שלו. אני רואה שכל היום הוא לומד, כנראה שאין לו תואר, כל היום הוא עוד לא שלם. מה שלחתנו לרב לא שלם? השלמות וההשתלמות הם ביכולנה, והיום קוראים השתלמות למורים. מה זאת אומרת? לא נקרא לנקודי סמינר רגיל השתלמות. למה? כי אין עוד שלמות. אנחנו אומרים שלמות קיים, ויש לו עוד מעלה מיוחדת שהוא לא מסתפק בקיים, הוא עושה מי עוד יותר. איך כתוב שם ברב, הרב הריש בסתירה הזאת? אז הוא אומר, חלק מן ההשתלמות הוא, חלק מהשלמות הוא, שלא יהיה חסר לו גם את המעלה של ההשתלמות. כי אם הוא שלם לגמרי, אז אין לו את המעלה של ההשתלמות. אם הוא קיים, אז חסר לו את ההשתלמות של חיות. אז ממילא הוא אומר שהחיים שאנחנו מכירים, הם חיים שאתה מבקש להגדיל אותם, להעדיף. נניח בשטח התורה, איפה הזוגיות הזאת, שלמות והשתלמות, או חי וקיים, נמצא? תורה שבכתב ותורה שבכתב. תורה שבכתב נתון, זה השלם, זה הקיים. עליו הם נעושים, הם נגוע, זה אחד מהעיקרים, התורה הזאת היא המוחלטת. ומה זה תורה שבכתב? מתבלבל, מודה ומחדש, ויש בעיות טכניות מודרניות, ויש מכון צומת, ויש פלפולים, ויש מסכנים, ויש רמושת מסכנים. מה הם עושים? הם מרחיבים. הם לוקחים את אותו גרעין, ונו, זוכרים מי נתקל בבעיה הזאת? מויש רבי, כך אומרת הגמרא במנחות לבני דף כ"ט. למה שלמרו מצאה לקדוש ברוך הוא שיושב וכותב כתרים לאותיות. מי שמכיר את הסופרים, יש הפטנטים של התגים עליו. הקדוש ברוך הוא משווה, תחכה אותו דבר.
חכה יותר מדהים, אני כבר גומר, מה יש? הוא צריך להכין תגים לאותיות. מה זה תגים לאותיות? יש אותיות שהן מיותרות, ומין קטע כזה, הלמד, בשין וכו'. וזה יוצא מחוץ לשורה. השורה כתובה, השורות רצות בספר התורה, אבל צריכים לאתר אותה. אז מה הוא, מה זה? יש אדם בסוף העולם, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל תג ותג תילי תילים של הלכות. אומר לכם, משה לקדוש ברוך הוא, אתה נותן תורה אגדי, יש לך אדם כזה, אז זהו, אתה תקבל תורה ולהתפרש. אז הוא אומר לו, אז מה צריך את כל הסיפור הזה? חלשה דעתו של משה רבינו. כי זה מכניסים אותו לישיבה של רב עקיבא, והוא לא מבין מה שמתפלפלים שם, הוא לא עוקב אחרי כל הסוגיה. אז חלשה דעתו, עד שתמיד אחד שואל איזו שאלה, ואז עונה לו הרב, כך מקובלני הלכה למשה מסיני, הנחת דעתו של משה רבינו. מה הייתה פה אבא מינה, מה הייתה פה המסקנה? תורה שבכתב מוישה רבינו זה נתון, זה קיים, אבל יש לו גם כוח חיוניות, יש לו גם את החיוניות. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר לו למשה מסיני. אז רב עקיבא מחדש ומשה רבינו משה מבין קנה, יש את שמונה שורות, הוא לא מבין מה שמדברים שלו. הוא לא מכיר את רבינו גרשון, ובמילה הוא לא יודע למשה את רבינו גרשון. אני שומע שעשו כמה דברים בינתיים. עד שעברו בהלכה למשה מסיני, תשמע, הכל הולך על פי הנוסחה הבסיסית שאתה אמר לה. או, אז מאחד דעתו, ואז שני הדברים נתקדמים. הנה יש לכם ביטוי של חיוניות גם בתורה של אותם וגם בתורה של אותם. וכיוצא בזה בהמון המון נוסחאות, שהרב דיבר על שלמות והשתלמות, למעשה הוא דיבר על המושגים האלה. עכשיו בואו נקרא את הקטע הקשור לעידן. אז אמרנו שמה שקשה הוא, שאם הקטע, אם השיר הזה, אמור להיות שיר הגיבים על העיקרים, על הבעייתיות של גיבים על העיקרים, אבל בכל מקרה, העיקר הראשון זה מה שכתוב נמצא, ואין אתל מציאותו. בסדר, אז אנחנו צריכים לנסות להבין מה זה, נראה מה שמפרש. אבל מה זה הקטע שלפני זה? יגדל אלוהים חי וישתבח. מה טיבו של השבח הזה? על גבי העיקרים הקיימים. וזה כנראה מה שמעסיק אותו בקטע. אלוהים חי! לקחו מי שאלוהים חיים. בביטוי הזה מופיע חרף אלוהים חיים, מלך חפף בחיים, אלוהים חיים, מה כבהגשה לו? הברכה היסודית של העולם היא ההתעלות התדירית של דעת השם בגודלה, ביפעה ובתארה. דיינו, העובדה הזאת שהחיים שלנו הם דינמיים, זה התעלות. אמרנו חיים, מרגישים את ההתפעל שבהתעלות. זאת אומרת, כל התפעל התלבש וכו' וכו', זה פעולה שאתה עושה, אבל אתה מקור, אבל אתה גם זה ששלם וגם זה שמפתח. והיפה והתארה יחד עם הגדולה, הלא אין סוף וארוך לה. על כן מוכרח העולם לנסות תמיד קדימה בדעת אלוהים אמת. גדולות המעשים וגדלות המעשים הולכים ונחשפים בפני כל חוקר ודורש, ועולה וגדל. ופילי היצורים בעולמים, החומריים והרוחניים, נתן דוגמה של חומריים, זה התפתחו של הכוכבים של כל מה שאנחנו עוברים בקוסמוס, והדברים האלה גם במוכנים, גם בעומק דברי התורה. איפה יש לנו למשל ביטוי על הרמוניה בין חוקים שמתנהלים בטבע לבין חוקים שמתנהלים בתורה?
עוד פעם?
אני מדבר איפה יש ביטוי להרמוניה שבין גלות בתורה, המקום בתורה, התרחבות בתורה, לבין התרחבות בתורה. כולם מכירים פרק יותר ביטים. השמיים מספרים כבוד אלוקים. שם אומר אבן עזרא, שיש להם שני דרכים להכרת הבורא. דרך אחת, דרך הטבע, דרך שנייה זה דרך התורה. מי שיעיין טוב בפרק ויראה כמה פסוקים מוקדשים שם לגדלות של השם שמתגלה בטבע, השמיים מספרים כבוד אלוקים. וכמה פסוקים מוקדשים לתורה, יראה למשל שלטבע מוקדש שם שישה פסוקים ולתורה שמונה. מה זה אומר לנו? יפה מאוד. מעל הטבע, מתחת לטבע. שש ימי בראשית, מה שנברא. ושמונה, לזה התכוונת במילה אולי, זאת אומרת שהשמונה זה למעלה מן הטבע. גם המבנה של הפרק זה אף לבפה לשם. כמה שימושים וכפלי שימושים, אבל אנחנו עוסקים בו. זה אחת הדוגמאות של, כשהוא אומר, החומריים והרוחניים. הנה יש לך דוגמה שאני לא יודע מה אני מתכוון דווקא לזה, אבל אני שואל מה הביטוי החומרי והרוחני, אני אומר דוגמה כאן. מוסיפים אור להגודל העליון, והתכונה של הגידול הבלתי פוסק זאת היא עצמיותה של תכונת החיים. עצם הדינמיקה זה דוגמה לחיים. דבר שאיננו חי איננו דינמי. הוא לא יכול להתגדל. סינים בצורה מאוד ממודחת, שרוצים לומר על פלואידים, שהוא הפסיק לחיות. להוציא מהפה מילה, מה אם הוא הפסיק לשתות? החי, הוא שותה, אז הוא חי. אז דינמי. הפסיק לשתות, אז אין לו חיים בדבר. החיים שאנו קוראים למעמד של המידע הם רק חיים בשם מופעל. אין דבר דומם שהוא חי. הוא לא נע, הוא לא מתגדם. כלומר, שוללים בפנים ידועים את מר המוות. כשאני אומר על פלוני שהוא חי, אז קודם אני לא אומר על השומן. אני אומר לך שהוא לא מישהו, אבל זה בפנים ידועים. אז כשאני אומר שהעולם הוא חי, זה לא כל כך אמיתי, כי אני לא רואה את הפיתוח שלו, אני לא רואה את התנועה שלו. התנועה זה דבר אופי הנילה חי. אני חושב עוד פעם, החיים שאנו קוראים למעמד של עמידה הם רק חיים בשם מושל. כלומר, שוללים בפנים ידועים את מר המוות. וכאן החומר חיים של הירידה. זקן. עד אתמול הוא יכול היה ללכת במדרגות כקומה שטופה. פתאום זה הרגליים לא נשמעות לו, הוא לא קשה לו לרדת. הוא תהליך של ירידה. אז הם רק חיים, אז שאני אומר על הזקן הזה, קח אותו לעומת אדם צעיר. האדם הצעיר עולה מדרגות 3-3 בריצה אחת, הוא כבר נמצא. תעמת בבקשה את שני האישים הללו, את הזקן ואת הצעיר. הזקן הזה גם ביולוגית מתו כמה תאים בגופו. לחץ הדם שלו, כל המבנה הפיזיקלי שלו שונה מהצעיר, והשוני הזה בא לידי ביטוי בתנועה שלו, בדינמיקה שלו, בתסיסה שלו. אבל תואר החיים בשלמות סיבורם, התואר חי באמת מונחו על תוכן שפעת החיים ההולכת ומתווספת בו תמיד. זה יהיה תמיד איך החומר. כל מה שמזכינים דעתם מתווספת עליהם. ישבו פעם עבודה של פריצים גויים ודנו אם היהודים הם חכמים או לא.
מייחסים להם. הם לא כל כך חכמים כמו שרואים. קיצר החליטו לעשות שם מבחן. קרא הפריץ לשר שלו, אמר תתלבש בבוגדי השרד ותעבור בריצה עם הסוס במרכז העיירה, והוא שולח את הבלש שלו לראות מה היהודים אומרים. הפריץ עומד לגזור גזירות כלכליות, ובמגר הפריץ מתכונן למלחמה גדולה. כל אחד בא. מתקרב יהודי אחד זקן, צורע, חצי עיוור, מה קרה פה? אז אומרים לו, הפריץ סתם משתגע. אז הוא עזב את הממה, היהודים הם חכמים. היהודי הזקן הזה, חצי עיוור, חצי זה ניסיון החיים שלו, הוא חי. אמרו, תזיר נתמיד רחום את זה, אתה מתבשר את הלב. הניסיון של החיים, ההסתגלות של החיים, אם יש אלצהיימר, רחמנא ליצלן, פרקינסון, אני יודע, כל הקללות הנוראיות האלה, אז הוא לא חי. אז הוא אומר, הוא הולך ומחי ליל חיים. וברכת החיים הזאת הוא מקורה בעולמים כולם, הם רק אור אלוהים חיים, ההולך באור, הולך ומופיע, בכל אשר תחשף יותר בנשמת היקור. ובלב כל הוגה, כל מה שאיש חושב, גוי, ישראלי, הוא מוסיף עוד סמסן אחד למחשבה. סך הכל של המחשבה האנושית, חוקר ומסתכל, כל הדברים הללו, גילו איך אפשר להתגבר על סרטן ניאגס. גילו, מחפשים עכשיו איך אפשר להתגבר על סרטן בגזע המוח. יחפשו. כל גילוי כזה במדע, באמונה, במחשבה, בשירה, זה גילוי של חיים. גדולת הפליאות של מעשה אל עולם הנורא מאוד, הגדול לאין חקר. אתם רואים איך הוא ביקש לבטא את מה שהוא הרגיש בנשמה שלו על כל מה שיש ביש. וידיעה זו בעצמה, שתכונת החיים והתוספת הנדירים לה, היא מתגדלת לא רק בגודל המון רבה של הכמותיות אשר לפליאות. מה קרה בשלוש מאות שנה האחרונות, נניח לפי התאריך של אותם, ב-200 שנה האחרונות בעולם, גויים, יהודים, מדע, כל מה שהתפתח, תן לזה השם, השם חיים, יש יצירתיות מופלאה, יצירתיות שבאה לידי ביטוי בחידושים. למה אני נעצר? רציתי להביא דוגמה מהחשמל, דוגמה. נו, איזה סליטה קיבלנו? צונאמי, סנדי, איך אתם רואים את זה שאמרנו? כמה אנשים מתו ממה? ממה שניתק החשמל אוטומטי מחולים שהיו מחוברים למעשרי חשמל. מצד אחד הפלא פלאים, פלאיני, יש לו ריאות מלאכותיות. אני מכיר ברחוב הזה גר פרופסור גדול, מנפח בגמלאו, אנחנו מיולדים. אז הוא סיפר לי איך זה חייל שניצא במלחמת יום הכיפורים. הוא הרכיב ריאה מלאכותית, נפגע בריאות, פתח לו, ומאמר, המדינה זה היה חתנו, הוא אמר, אני לא יכול את הידיים רעדו לי, ביקשתי מרופא שהיה על ידי, ויחד הרכבנו לו, הוא חי עד היום החתנו. הריאות מלאכותיות, פלא פלאים, דוגמה של התקדמות, אבל היו חולים שמחוברים לכל מיני דיאליזות וכל מיני דברים כאלה. סטופ, אמריקה, כל החידושים, קצת מים, קצת הרבה מים, אין חשמל, אין זה, גמרנו את הסיפור. איך נולד הפועל המזרחי? סליחה שאני מביא דוגמאות להם בשביל לחיות את זה. איך נולד הפועל המזרחי? היה מה שנקרא השומר הדתי, הצעירי מזרחי. וכדרכם של צעירים הם התחילו לבקש מהזקנים שיתנו להם תקציבים, ש... איך נוסד ישיבת כפר הרב נרי הלך לחיפש כמה גרושים לפתוח את הישיבה. אז הוא בא לרב גולד, הרב גולד הוא הסבא של רבי יעקב, אבא של אמא שלו. הוא היה מזקני המזרחים. אז הוא אומר, נו, בני עקיבא רוצים לעשות אקספרימנט של ישיבה. קח לך שלוש לירות, שלוש לירות במצפון היום, 30 אגורות. וקח לך שלוש לירות ותתחיל לפתוח ישיבה. אז הוא אומר, בנסיבות האלה באו צעירי מזרחים והתחילו לבקש כל מיני עטבות. ישבו שם ישיבת המרכז העולמי של המזרחיה, אבל ישבו לאור מנורת נפט, כי לא היה כסף לשלם בשביל החשמל. הרב מימון היה כהן במאמר המוסגר, שהיו ידיעות על הקמת החזית הדתית, על הדיונים הללו התנהלו בביתו של הרב הרצוג. הרב מימון היה ראש המזרחי, אז הוא התרגל, קם והלך, לא רצה לדבר. בדרך הרב הרצוג בתור מערך ליווה אותו, אז הוא אומר לו, כתוב שכהנים קפטנים הם, כבודו הוא כהן גדול. על כל פנים, אמר לו איזה פתיחה. אז הרב מימון קח, שהוא התרגל להם, ונפח במנורת הנפט, והמנורה קפצה, ואמר, אין אור, אין פה למזרוחים, ללכת הביתה, ללכת הביתה. הוא חשב שעל ידי זה שהוא מחולה את האור, אז לא יקום לא מזרחי, לא נעתי ולא כלום. כל המפעל הרי. אלה דוגמאות של פיתוח חברתי. אז אנחנו רוצים שנתגבר על הסיפור הזה. באו וראו לנו שמיטה. אתה רוצה שיש לך חשמל, אתה רוצה שיש לך מיליון, אתה רוצה, קח לך קצת הרבה מים, קח לך מבול אחד, וגמרנו עם החשמל. כל הכוח האנושי, זה כמובן העוצמה של הקיים לעומת החי. אבל אי אפשר כמובן להתעלם מהחיוניות המופלאה הזאת שהיא מופיעה פה בעוצמה כזאת. וידיעה זו בעצמה, שתכונת החיים והתוספת הנדרילה היא מתגלדת לא רק בגודל המון רבה של הכמותיות אשר לפליות, אלא שהתוכן הרוחני שבהם הולך ומתעלה בהיגלות אורו, והוא הולך ומשתבח בגילויו הנפלא. זאת אומרת, גם הדברים הללו זה לא רק כמות, זה הופך לאיכות. עד שכל כבוד היקום יחד אומר עמנו תמיד, יגדל אלוהים חי וישתבח. לפני שהוא מתחיל בעקרונות, לפני שהוא מתחיל בעיקרים, בלי דיון, יש עיקרים, בין עיקרים, כל מה שדיברנו בפעמים הקודמות, אז הוא אומר, לפני שאני רוצה בכלל להגדים אותו, אלוהים חי. בואו נדבר על עקרונות ששייכים לאלוהים הקיים ושהוא חי. נועז מאוד. הכל מתפתח. גם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מתפתח. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר לו משה, מה הוא עושה? למשה מסיני נאמרה נוסחה, והתלמיד הזה שם מספרים פרטיים בתוך הנוסחה. התלמיד הבדדת לא רק חוזר על מה שמשה רבינו שם מהקדוש ברוך הוא, הוא מפתח את זה. הפיתוח הזה, זה נותן לתלמיד תורה, זה נותן לעיסוק רוחני, עוצמה אדירה עולמית. משתומת בדור שלא היה גילויים אטומיים, אי אפשר היה להפליג בדוגמאות כמו שנתנו עכשיו. אבל כשאתה מדבר על אטום, לא מדבר על אטום נניח לצורכי מלחמה, על אטום לצורכי שלום, על כל מיני פטנטים מופלטים שהמדע האנושי, שהסגל האנושי, כל זה נכנס ביצוריו של הקדוש ברוך הוא. יגדל, זה גדל ועולה, זה כל הזמן מתרחב ועולה. זה מתרחב. אין לנו ממדים למדוד את השניות האלה שדיברנו כעשר דקות, מה שעכשיו פה. אבל זה כל הזמן הולך ומתפתח. הפתיחה של הזמר שלנו הוא לגדלות ולשבח שיש לייחס לקדוש ברוך הוא על החיות, על החי ועל הקיים, על השלם ועל המשתלם, שהם הציר שמסביב לא נעים כל הדברים האלה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.